טוב. נתחיל, נמשיך ככה לשיר תוך כדי. ורקל הוא גם נתחיל. אז אנחנו כבר מבראשית מחכים לפרשה הזאת, נכון? לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, זה הגיע. החודש הזה לכם הגיע. אוהו, זה לא יורה, זה לא... יש איזה כזה סימונים כמו במוניטור. ואני רוצה ללמוד היום ביחד את שביעי. ככה לנסות לעבור בנחת כמה שנספיק, יש חומשים לכולם? לכולם, בחזרה, פה, לכולם. יופי, אפשר אולי לשים שם עוד כמה חומשים בדימה, בכניסה. מצוין, תודה רבה רבה. טוב. עכשיו להיכנס ככה לקריאה של שבת, לקריאה של שביעי, אנחנו תמיד מנסים להיכנס לחלק האחרון, נתקעים ככה בשישי, בהילוך השישי. אני רוצה להתחיל בשביעי. והאמת שזה לא רק שבפרשה הזאת מתחילים המצוות, אלא שאולי בפרשה הזו, אם מעיינים נכון ומסתכלים לעומק, גם כל מגמת יציאת מצרים היא שנתחיל להיכנס כבר להבנת המצוות ולקיום המצוות. אנחנו רגילים תמיד להבין שהפרשה שלנו, כמו הרבה 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 מצוות אחרות, הם זכר ליציאת מצרים. זה נכון. נכון? זאת אומרת שהרבה מצוות הן באות להזכיר לנו את יציאת מצרים. יצאנו ממצרים, ובאות המצוות להזכיר את יציאת מצרים. ולמה יצאנו ממצרים? מדרוש למה? לצאת ממצרים. ובפרשה שלנו מסתבר אחרת. אני אתחיל מזה לשנייה אחת, ואז אני רוצה ללמוד שביעי לפי הסדר. אני רק אתחיל מזה לשנייה כהקדמה. בפרק י' ג' שאותו נלמד היום. גם סתם כדאי ללמוד אותו כי הוא נמצא לנו בתפילין, גם של יד וגם של ראש. אז הולכים איתו כל יום. נמצאים איתו כל הזמן, רק הוא סגור. שכדאי לפתוח. זה כתוב שם. אלה הפרשיות שכתובות שם. ושם כתוב כך בפסוק ח' והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, כולנו מכירים את הפסוק הזה, נכון? והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, עוד מעט נלמד את הפרשה הזו בנחת, על מצוותיה. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בואו ננסה רגע להסתכל על הפסוק שניים לפני כן, כדי להבין על מה כתוב פה. זאת אגב התשובה היחידה לבן שאינו יודע לשאול. בהגדה של פסח יש הגדה ארוכה. מה התשובה בתורה? למשל, בפסוק י' ד', לפני שנסתכל על כל הפרשייה, בפסוק י' ד' באה שאלתו של הבן הנוסף. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה זאת? טוב, זאת שאלתו של איזה בן, זוכרים? התם. מה התשובה שניתנת לו? ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. והיא כי יקשה פרעה לשלכם, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים. תשובה מאוד מפורטת, מאוד מפורטת, והתחשב אגב שהשאלה לא הייתה באופן כללי על מצוות הפסח, כשנגיע נראה את זה, אלא השאלה הייתה על עניין פדיון פטר חמור, זה הפסוק שלפני כן, בכלל התשובה היא מפורטת מאוד מאוד. אבל הוא מתאר את יציאת מצרים בחוזק יד הוציאנו, נכון? הקשה פרעה לשלחנו, וירוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים. זו שאלה. תשובה. הבנתי את התשובה? החכם, נשאל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. תשובה. בתורה כתוב, תשובה מפורטת מאוד, ואמרת אליו, עבדים היינו, זה בפרשת ואתחנן בדברים. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם. יש שם תשובה מפורטת מאוד. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה וכו' וכו' וכו'. תשובה מאוד מפורטת. ההגדה של פסח, אני לא נכנס עכשיו לארבעת הבנים, גם לא נלמד אותם היום, כבר נגענו בהם יותר מפעם, צריך לגעת בהם תמיד עוד ועוד ועוד, אני רוצה לראות את הפרשה, אבל התשובה היא מאוד מפורטת. בהגדה של פסח, התשובה היא לכאורה שונה, לא נכנס לדיון למה, אבל שם היא עוד יותר מפורטת. אף אתה אמור לו כי ילכות הפסח. מתייחס לשאלה, הוא שאל מה העדות, אתה עונה לו, הבנת? גם לרשע התשובה היא מפורטת מאוד. גם בתורה, עוד מעט תראה, והיה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? אז בתורה כתוב, זה בפרק י' ב', בתורה כתוב, אמרתם זבח פסח הוא להשם בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, תשובה ברורה לגמרי, לשאלה ברורה לגמרי. איך הגיעו בהגדה למה שהגיעו? זה לא הנושא שלנו היום. אבל בהגדה גם התשובה מפורטת מאוד. נכון? שאינו יודע לשאול, הבנתי שהוא לא יודע לשאול, אבל תגיד לו משהו. בסדר? והדבר המעניין דרך אגב, שעיקר ההגדה לזה שאינו יודע לשאול. אגב, המילה הגדה מופיעה רק בשאינו יודע לשאול. והגדתה מופיעה רק בשאינו יודע לשאול. אולי אם נצליח תוך כדי לימוד הפרשה, אתם תראו עד כמה בעצם ההגדה במרכזה היא לשאינו יודע לשאול. אז בהגדה אני מבין, את פתח לו, נכון? ואיך, כליות, אגוזים, מתודיק, הבנתי הכל. מה כתוב בתורה? יש כאן בן שאינו יודע לשאול. הוא אומר משהו, או שהוא לא אומר כלום. מה אתה אומר לו? לפי מה שכתוב בפסוק. ממש לא מובן. בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. והיה לך לאות על ידך, זה כבר קשור לתפילים. נכון? בעבור מה? בעבור זה. נו, אז אולי נסתכל פסוק שניים לפני, אולי זה יעזור לנו, אני יודע מה. היה חייבי אחר השם אל ארץ הכנעני, והחיטי, והאמורי, והחיבי, והאיבוסי. כל הבנים אגב שואלים כשבאים לארץ. בסדר? אז לכן גם הבן שאינו יודע לשאול, כנראה יש פה בן. לא כתוב פה, כותרת, הבן שאינו יודע לשאול. כנראה שיש פה בן, כי באמת נמצאים פה בבעיה כייבי אחר. בסדר? תחזרו לשנייה לפסוק י' ד', גם שם זה מתחיל בבעיה... כי, בפסוק י' א', זה מתחיל, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, והיה כי ישלחה בנך. נכון? אותו דבר בחכם. אותו דבר אגב גם ברשע. והיה כי תבואו אל הארץ, ושמרתם את העבודה הזאת, בסדר? והיה כי יאמרו עליכם בנכם. אז הפתיחה של והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, מי שמקפידים, כמו שראוי, להגיד את שתי הפרשיות האלה, כל בוקר, אז מי שמפילים להגיד שתי הפרשיות לפעמים מתבלבלים בין שני הוויה חי ויחה, כשלא מסתכלים בסידור וממהרים, כי התחילו כבר פסוקי זימוע, מכירים? אז הוויה חי ויחה הראשון הוא לשאינו יודע לשאול, והוויה חי ויחה השני הוא לתן. טוב? אז מה כתוב? בוא נראה. והוויה חי ויחה השם אל ארץ הכנעני אני והחיטי והאמורי והחיבי והיוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, אגב אין פה שום חידוש, כי זה כבר נאמר ברשע, והיה כי תבואו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת. אין פה שום חידוש, רשי ישאל את השאלה הזאת עוד מעט, אבל אני עוד לא התחלתי ללמוד את זה. ואז כתוב, מה תעשו אז שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם. קודם כל, עבדתם את העבודה הזאת. אתם יודעים מה זה העבודה הזאת? הקורבן יפה מאוד, ואחרי שאתה תקריב את הקורבן ביהודה, למה תעשה? שבעת ימים תאכל מצות. נכון? יפה. וביום השביעי, שביעי של פסח. טוב, חג להשם. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל יבוליך. טוב, הבנתי. והגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה. מה? בעבור מה? מצה. בעבור המצה?
בעבור מה שעל השולחן.
בעבור מה שעל השולחן? אז תראו את רשי, הוא מאוד חשוב. בא רשי ואומר את הדבר הפשוט כל כך, אבל אנחנו נצטרך לנתח ביחד איך מה שרשי אומר פה, או איך מה שהפסוק אומר פה, הוא התשובה האמיתית לבן שאינו יודע לשאול. תראו מה שרשי אומר. בעבור זה, זה בחומשים האלה, זה בעמוד הקודם. למען שמו באהבה זה, זה בעמוד הקודם. בעבור זה, מאוד חשוב רשי הזה. נראה כאילו לא חידש כלום. בעבור שאקיים מצוותיו, כגון פסח, מצה ומרור הללו. כלומר, לא כתוב פה, אני מקיים את מצוותיו בעבור שהוא הוציא אותי ממצרים. כמו שהעולם חושב. וזה פתחתי. אלא הוא הוציא אותי ממצרים כדי שאקיים את מצוותיו. אתם שמים לב? זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הבן שאינו יודע לשאול על פי מה שכתוב בתורה, נפגש עם עולם המצוות. עולם המצוות הזה, עולם המצוות הזה, הוא התשובה לבן ש... אני לא יודע מי זה הבן שאני יודע לשאול. עוד מעט אתם תראו שהילד הזה הוא אני. אבל הבן שאינו יודע לשאול, יקבל את המזון שלו, את האוכל שלו, מהסיפור על המצוות. אל תדבר איתו עכשיו על חוזק יד, הוציאנו, כמו עם הדם. אל תדבר איתו על בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, כמו עם הרשע. אל תדבר איתו על עבדים היינו, צדקה תהיה לנו כי נשמור וכולי, דבר איתו פסח, מצה, מרור. לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. תניח את זה. זה מאוד מעניין, אני לא יודע אם זו הגישה שלנו. ואני לא אמרתי את זה אלא רק כהקדמה כדי להתנצל שעוברים קצת עכשיו מבראשית ושמות ומתחילים סוף סוף לעסוק במצוות. הגיע הזמן קצת לעסוק במצוות.
למה קורבן הפסח נקרא עבודה?
כי כל הזמן ביקשנו לעבוד. יעבדו לי, עבודת קורבנות נקראת עבודה. מה? מה פתאום? כל הקורבנות נקראים עבודה. בסדר? אז נחזור אלינו, אבל אז זה דבר מאוד מעניין. אני בזה פתחתי פשוט כהקדמה, טיפה הרחתי בה, אבל כהקדמה אני גומר איתה עכשיו. בעבור שאקיים מצוותיו, תשימו לב למבנה, שונה לחלוטין. זה ישנה לנו את הבנת המצוות ואולי גם את הבנת יציאת מצרים כשניכנס לזה ברצינות. בעולם, כך אני זוכר מההתחלה, כך אני חושב שגם מסברתי. תמיד, לעצמי, לעולם, אתה מקיים את המצוות, זכר ליציאת מצרים. מה שכתוב פה הוא עולם הפוך לחלוטין.
בעצם מה שאמרנו פה יש לתת
לנו, תעבדו. כלומר, מגמת היציאה ממצרים היא בעבור שהקיים מצוותיו. שתצאו מהעבדות ההיא ותעברו לעבדות הזאת.
זה לא ברור
מאליו,
בשביל זה
הקדוש
ברוך
הוא יצא אותנו למצרים. ברור מאליו, זה מצוין.
לא, בשביל מה
הקדוש ברוך הוא יצא אותנו למצרים?
אלא הם לא
בשביל לעמוד... פילי פלא, עכשיו אני צריך להתחיל להיכנס לעולם המצוות. מקבל? עכשיו נתחיל. פרק י' ג', בוא נתחיל מההתחלה. ודבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא, וברשותכם אני מבקש, כיוון שהזמן הוא קצוב, גם ביום חמישי הוא קצוב בסוף, אז כיוון שהזמן הוא קצוב, אני מדלג על העניין של קידוש בכורות ופדיון בכורות. שנגענו בהם, לעניות דעתי ככה בהרחבה יותר מפעם. אז אני, כי זה עוד עולם בפני עצמו. נגיע לזה טיפ-טיפה בתם. אני רוצה להתחיל בעניין סיפור יציאת מצרים. כי כל מצוות סיפור יציאת מצרים, סחירת יציאת מצרים, ליל הסדר, הכל נמצא בשביעי. אז בואו ננסה ככה לחטוף כמה שאפשר.
ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. זכור את היום הזה. האם יש בפסוק הזה מצווה? זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. האם יש פה בפסוק הזה מצווה, או שזה איזשהו דבר כללי? תזכרו. יש פה מצוות עשה, או אין פה מצוות עשה? הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, בפרק השביעי, מתחיל את מצוות סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר. וכך נפתח הפרק השביעי בהלכות חמץ ומצה. מצוות עשה של התורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. חשוב מאוד איפה שמים את הפסיק. לא הניסים והנפלאות שנעשו בליל 15 בניסן, אלא הניסים ונפלאות שנעשו במצרים, והמצווה היא לספר על זה בליל 15 בניסן. שנאמר, עכשיו תשימו טוב לב, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. משונה מאוד. אין פה שום רמז לזה שזה צריך להיות בליל 15. חכו, הרמב״ם לא סיים. תשמעו את הרמב״ם טוב, הלכה א' מלאה. שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אבל קודם כל הרמב״ם רואה פה מצווה. אני עוד לא מבין מה הוא אומר, נכון? אבל הוא ודאי רואה פה מצוות עשה. כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. זה בכלל נשמע כתב חידה. מה רוצה הרמב״ם? הוא מצא זכור זכור. דן גזירה שווה מעצמו. כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. ואז מה אם נאמר זכור את יום השבת לקדשו? ומניין שבליל 15 בניסן, לא נתבלבל, הוא לא שכח את זה, ומניין שבליל 15, זה תלמוד לומר, והגלתה לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אף על פי שאין לו בן, אם והגדתה לבנך, זאת אומרת שבליל 15 זה ביום ההוא. הבנתי. וזה מתייחס לכל אותו מדרש, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. הבנתי. אז הרמב״ם חיבר שני פסוקים. בפסוק א' כתוב זכור את היום הזה, כלומר מ"והגדתה לבנך" עוד לא למדתי שצריך לספר בניסים ונפלאות. ומעניין למה. למה לא מספיק לך והגדתה לבנך כדי לספר בניסים ונפלאות? את זה הוא לומד מזכור את היום הזה. שומעים את הרמב״ם? אמרתי לכם, הם מתחילים קצת במצוות. מותר כבר, מתחיל מצווס קצת. זכור את היום הזה, לומד הרמב״ם, זה מצוות זכירת יציאת מצרים. אלא שמניין שבליל 15 שנאמר והגדתה לבנך. אנחנו נצטרך להבין גם מה הוא הרוויח מההשוואה לזכור את יום השבת לקדשו. עכשיו חכו, עוד לא גמר. אף על פי שאין לו בן, הרמב״ם דייקה, אם המקור הוא והגדתה לבנך, אין לי בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. גם אם אין לו בן, הוא חייב והגדתה לבנך זה. לבנך, ואם אין לו בן הוא צריך. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים בכל המעריך בדברים שאירעו ושהיו. הרי זה משובח. הוא מסביר את המושג כל המרבה לספר ביציאת מצרים במילים כל המעריך בדברים שאירעו ושהיו. אחרי זה הוא אומר, יש עוד מצווה, והיא נקראת מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו. שנאמר, והגדת לבנך. המצווה הזאת כוללת עוד דבר. לפי דעתו שלבן אביו מלמדו. יש לנו פה כמה מצוות כבר. אחת, לספר ביציאת מצרים, לזכור את יציאת מצרים בכלל. השנייה, לזכור את יציאת מצרים בליל 15. לזכור את יציאת מצרים בליל 15 זה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותיהם. זה לא אותה מצווה, עוד מעט נראה. עוד מעט נראה, זה כנראה שתי מצוות אחרות לגמרי, חכה. אחר כך יש לנו את החובה להאריך. מה? בדברים שהראו ושהיו. אחר כך יש לנו מצווה להגיד לבנך אף על פי הוא לא שאל. אחר כך יש לנו מצווה לדבר עם הבן לפי דעתו של בן. וזה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצאנו לחירות. תשימו טוב לב. אז המצווה להגיד לבן לפי דעתו זה כל יום או רק בליל הסדר? רק בליל הסדר, טוב מאוד. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים וניסים שנעשו לנו ידי משה רבנו לפי דעתו של בן. טוב. אז הוא אומר, צריך לעשות שינוי בלילה הזה ולשאול מה נשתנה ולהתחיל בגנות ולסיים בשבח. כל זה אחר כך. הנושא הזה של זכור את היום הזה וזכור את יום השבת לקדשו, אגב, שמעון שאלת אם זה לא אותה מצווה כל השנה ובליל הסדר, אז התשובה היא מעניינת מאוד. אתם יודעים שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים כל השנה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זה פסוק אחר לגמרי, זה לא פה. לא פה.
אחי, זה פה.
או, נדון ברש"י עוד מעט. יש פסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך, הימים, כל ימי חייך, הלילות. אז הדין של יציאת, של זכירת יציאת מצרים כל יום ויום, זה בעצם נמצא בלמען תזכור. אבל למען תזכור, זה לא לשון של ציווי. למען תזכור. ציווי זה זכור. אז תשימו טוב לב מה שצריך להסביר. זכור את היום הזה בא להגיד שיש חובת זכירת יציאת מצרים כל יום. גם לזה מתכוון הרמב״ם. ובמה מיוחדת זכירת יציאת מצרים בליל הסדר? מי והגדת? אז במה מתאפיינת זכירת יציאת מצרים של ליל הסדר? הוא לא ענה לנו מדויק, הוא אמר לנו כמו שכתוב זכור את יום השבת לקדשו. זה נשמע לנו בינתיים קצת מבולגן. עוד מעט נסביר. מקורו של הרמב״ם הוא במדרש רבה. הרמב״ם לא יכול לדון גזירה שווה מעצמו. הוא לא יכול להגיד זכור כמו זכור. זה לא בסמכותו של הרמב״ם. בסדר? להשוות זכור פה לזכור פה. כתוב גם זכור את אשר עשה לך המלאק. אז אני גם משווה עכשיו. מה הוא מתכוון בהשוואה? צריך לחפש בחזל. חזל במדרש רבה במקום אומרים את המילים הבאות. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ציטוט מדרש רבה במקום. הזהר לישראל. מאוד מעניין. כשם שבראתי את העולם ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית. כשם שבראתי את העולם ואמרתי לישראל לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית שנאמרנו. זכור את יום השבת, זוכרים את הרמב״ם? כך, היו זוכרים הניסים שעשיתי לכם במצרים, וזכרו ליום שיצאתם משם, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר, את ההשוואה בין זכור את יום השבת, לזכור את היום הזה, למד הרמב״ם מדברי חז"ל. איך אני יודע? יש כוח לשנייה אחת לומדש, תראו את רש"י. מה אומר רש"י על זכור את היום הזה? כשראיתי אותו בהתחלה, חשבתי שהוא חולק על הרמב״ם. מה אומר על זכור את היום הזה? זה מה שהרגשת, שמעון, בהתחלה. לדעתי לכן אתה קפצת ופתחת הרמב״ם, נכון? מה אומר רש"י על זכור את היום הזה? נו, רואים את רש"י? נו, קוראים אותו? לימד, שמה? שמזכירים זה עד מצרים, אופס, מתי? בכל יום.
ומה הרמב״ם למד מזכור את היום הזה? הלל 15, אבל לא מדויק. הוא גם אמר שזכור את היום הזה עוד לא מלמד הלל 15, כי עובדה שהוא היה צריך את מה להוסיף לעניין, את להיגדת. אז ממה הוא פתח בזכור? תשמעו איזה פילי פלוט. אתם יודעים מה ההבדל בין מצוות זכירת יציאת מצרים של כל יום למצוות זכירת יציאת מצרים של ליל הסדר? ואני לא מתכוון להבדלים ההלכתיים. ההבדלים ההלכתיים הם פשוטים. אני אגדיר לכם אותם בשנייה אחת. הבדל הלכתי אחד, הרב מבריסק מתאר את ההבדלים ההלכתיים מאוד יפה. הבדל הלכתי אחד בין יציאת מצרים של כל יום. עכשיו בתפילת ערבית, זכרנו את יציאת מצרים, הזכרנו. ההבדל ההלכתי האחד הוא שבזכירת יציאת מצרים של כל יום זה לא בשאלה או תשובה. נכון? לא חייבים לשאול ולא חייבים לענות. גם לא שאלנו ולא עמים. הזכרנו את יציאת מצרים. בסדר? יופי. ההבדל השני שבזכירת יציאת מצרים של כל יום לא מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. מסכימים איתי? בזכירת יציאת מצרים בליל הסדר חייבים להתחיל בגנות. נכון? נתחיל בגנות, עבדים היינו, ומסיימים בשבח. בסדר? יש עוד הבדל שהאחרונים מדברים עליו. בזכירת יציאת מצרים של כל יום, אתה יצאת ידי חובה בעצם ההזכרה. בלי גנות ושבח, ובלי שאלה ותשובה, וגם בלי עוד דבר אחד. אתה גם לא צריך להזכיר פסח, מצה ומרור. בליל הסדר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו, נו, בפסח, כלומר באכילת הפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. לא הסברתי את ההבדל המהותי, הסברתי את התכונות אופי. אתם מבינים מה עשיתי? הסברתי את תכונות האופי. אבל מה ההסבר במהות להבדל בין זכירת יציאת מצרים? אני מבין שתכונות האופי של ליל הסדר מתארות סיפור. כי חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אני מבין שזה בא לתאר סיפור. הבנתי, זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד. בסיפור יש שאלות ותשובות. סיפרתם פעם סיפור לילדים? או שאתם זוכרים שסיפרו לכם פעם סיפור? אבל טוב, זוכרים? זוכרים את השלב של זה היה, זה באמת? באמצע הבוקר בלילה, פתאום, הוא הלך. אם אין שאלות, סימן שהסיפור הוא נרדם, מה בחור. נכון? השאלות גם מעידות שזה פעם ראשונה שהוא שומע את הסיפור, למרות שזה בדיוק הפעם ה-600. נכון? אז השאלה והתשובה מעידות על זה שזה פעם ראשונה. הבנתי, זה תכונות אופי מאוד חשובות. עוד לא הבנתי את המהות. מה המהות של השוני? אבל התכונות אופי יפה מאוד לשים לב אליהם, בסדר? בוא נזהה את הילדים השונים. והגעת, הבנתי. מה? אתה בעצמך צריך לצאת. הבנתי את התכונה ההלכתית. מה, את מה מספרים בליל הסדר ואת מה כל יום. הבנתי את התכונה, אני צריך לצאת, הבנתי איך עושים את זה. הבנתי טכנית. כל אחד לפי דעתו, גם כן זה חלק מהתכונות, מאיך זה נעשה. זה בכלל לא קשור לסיפור, זה קשור למצוות גם כן, לא רק לסיפור. צריך להסב גם במצוות, לא רק בסיפור עצמו. לכן גם מובן שמבחינת התכונות מובן לחלוטין שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. סיפור טוב מתחיל בגנות ומסיים בשבח. סיפור טוב לא מתחיל בפריטי המכונה. זה מאמר משעמם. סיפור טוב מתחיל בהזויים, נכון? הבנתי. לכן גם מוכרחים פסח, מצה, מרור, צריך, וסיפור טוב חייבים אקשן, צריך, הבנתי, זה הכל יפה מאוד. והגדרה יפה מאוד, וכיוון שבליל הסדר אני צריך לצאת בעצמי, נו, הבנתי, אבל מה הנקודה השונה? כל יום אני צריך לזכור את יציאת מצרים, אבל בכל, ואני חייב לצאת בעצמי, נחינמי, ובלילה הזה זה כנראה יותר, אתה צודק, אתה צודק בשאלה, לכן אני רוצה להביא כאן הגדרה יותר גדולה. תשמעו את המהות עצמה. הרמב״ם ענה לנושא כבר. הרמב״ם אמר, אתם יודעים שהרמב״ם יציל את המצב. בכל מקרה הרמב״ם יציל את המצב. הרמב״ם אמר,
אני חוזר לדבריו, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ובמפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, שנאמר זכור את היום הזה, כמו שנאמר לו, זכור את יום השבת לקדשו. תשמעו דבר פלאי. והרמב"ם אמרנו למד את זה מהמדרש. אתם יודעים מה שבשבת? תורה עמוקה מאוד בשיחותיו של הרבי מלובביץ', אבל זו תורה יסודית מאוד מאוד. כשאנחנו מדברים על הבנה של יציאת מצרים, אז אנחנו רוצים לדבר על ההבנה שמבדילה בין מצוות זכירת יציאת מצרים שחלה בכל יום ויום, נכון? לבין מצוות זכירת יציאת מצרים של ליל הסדר. אז הגדרנו תכונות, אבל אנחנו רוצים להבין את המהות. גם בשבת וגם ביציאת מצרים, יש בעצם שני עניינים בגאולה. שני עניינים מהותיים. בואו נדבר רגע על השבת. יש בשבת, ואותו דבר ביציאת מצרים, צד שלילי, בדרך כלל אנחנו קוראים לו שמור, יש צד חיובי. אני יכול לקיים את הצד השלילי לגמרי, בלי לקיים את הצד החיובי. אני אסביר. הצד השלילי בשבת הוא מה? במשפט פשוט? איסור מלאכה. נכון? איסור מלאכה, לא תעשה מלאכה. למה אני צריך לא לעשות מלאכה? כי הקדוש ברוך הוא מה? כן, אבל למה? כי הוא שבת בבריאת העולם, כי הוא שבת מכל מלאכתו. כיוון שהוא שבת, אז אני צריך לשבות ממלאכה. פירום. אגב, אני צריך לשבות בדיוק כמו. ממה הוא שבת? ממלאכה. איך הוא עשה את המלאכות שלו? בדיבור. לכן אני צריך לשבות ממלאכה ומדיבור. נכון? אסור לי לדבר דברי חול. אסור לי, נכון? הרהורים, הרהורים. מותרים. למה? כי הוא חשב. נכון? בסדר? אז לכן אני לא יכול, כמו שהוא שבת, אני חייב לשבות. מה הצד החיובי של השבת? הצד החיובי של השבת הוא לא לשבות ממלאכה. אלא הצד החיובי של השבת הוא, איך כתוב בפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, נו איך קראנו לזה תמיד? לעשות את השבת. לעשות את השבת זה לא לשבות ממלאכה, אלא זה מצוות מנוחה. המצווה לנוח זה לא לנוח כי אתה עייף. יש מצווה לשבות ממלאכה כי הוא שבת ממלאכה. יש מצווה שהיא לתת משמעות לשבת. כלומר מצוות מנוחה בשבת. זה מצווה אחרת לגמרי לגמרי לגמרי. זה עוד מצווה. אגב רש"י אומר את זה מפורש בתחילת התורה. כתוב בתחילת התורה, ויחולו השמיים והארץ ויחל אלוקים ביום השביעי. אז אומר רש"י, ויחל אלוקים ביום השביעי, הרי היה צריך להיות כתוב ויחל אלוקים ביום השישי. תירוץ אחד שלו זה שאדם לא יודע להבחין בתוספת שבת, הזכרנו בזמן האחרון. אבל יש לו תירוץ אחר. במקום, רש"י, מדהים. רש"י אומר, עד שלא נבראה השבת, מה היה העולם חסר? שישה ימים הכל היה קיים. מה היה העולם חסר? זוכרים את רש"י שם? מי זוכר אותו? רש"י אומר יפה מאוד. לשון רש"י זה, מה היה העולם חסר? מנוחה. בשבת באה מנוחה. עכשיו, בשבת באה מנוחה זה לא של ילדים יפה רק. בשבת באה מנוחה, באה מנוחה ליגע. מנוחה זה לא to take rest. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. מנוחה זה לקדש את יום השבת. זה זכור. השמור זה לשבות, כלומר, לא לעשות איקס פעולות, ולנוח בשבת, זה לקדש, קדשו במה? בכסות נקייה, במקרא, נכון? במשנה. זה המושג של לנוח בשבת. אנחנו הפכנו את המושג הזה לחלק מהשביתה. דרך אגב, כי אנחנו לא יודעים באמת את העניין של השבת, את העומק שלה. כלומר, יש למצוות השבת בעצם שני צדדים. אני צריך לשבות ממלאכה, ואני צריך
ליצור מציאות של מונחות, של מנוחה, של שבת. אתם יודעים מה יש ביציאת מצרים? זה דבר פלאי. ביציאת מצרים יש בדיוק אותו דבר, שני צדדים. יש את הצד השלילי שהוא היציאה מהגלות. אני יוצא מהשיעבוד של בני ישראל כלפי המצרים. היינו משועבדים למצרים, ויצאנו מהשיעבוד. ויש צד חיובי. הצד החיובי הוא אני נהפך לבן חורי. אני נהפך לאדם ברשות עצמו. זה שני חלקים. עבד עובר שני שלבים בשחרור שלו. יש שלב אחד שנקרא ביטול הבעלות של האדון. האדון עד עכשיו היה הבעלים שלך, אין לך שם בפני עצמך, ואחרי זה יש שלב שני שהעבד נהפך לבן חורין. זה אגב יכול להתרחש בכלל לא ביחד. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה יפה מאוד, דוגמה קלאסית. אתם יודעים שבשנת היובל כל העבדים שרצו כל 7 שנים מה להמשיך את עבודתם, מה קורה להם בשנת היובל? כולם בשנת היובל מה? נו נו נו. בשנת היובל כולם יוצאים לחירות. יש בעיה. פסוק אחד אומר שבשנת ה-50 כולם יוצאים לחירות. לפי זה שכתוב שזה בשנת היובל, אז מתי זה? מתי מתחילה שנת היובל? נו, מתי מתחילה? ראש השנה, יופי. אז בראש השנה כולם יוצאים לחירות, נכון? יופי. אבל בפסוק אחר כתוב שביום הכיפורים, נו, מה כתוב שם על יום הכיפורים? שביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וביום הכיפורים וקידשתם את שנת ה-50. נכון? יש בעיה קשה. מה עושים בעשרת ימי תשובה? מה עושים סמינרים? מה עושים שבוש? זמן טוב לשבוש. מה עושים בעשרת ימי תשובה? הרי בראש השנה אני כבר לא יכול להיות משועבד. אסור לך לשעבד אותי, נכון האדון? יופי. ובעצם שנת היובל מתחילה מבחינה מעשית, חיובית, מתי? ביום כיפור. אז מה קורה בין ראש השנה ליום כיפור? לרמב״ם יש הגדרה מה קורה. מכירים את הרמב״ם בהגדרה שלו? אמרנו כבר פעם. מראש השנה עד יום הכיפורים, פעם הגדרנו כך את עשרת ימי תשובה. יכול מישהו לסכול אותי על זה, אבל אין דבר, לא נורא. מראש השנה עד יום הכיפורים, זה יהיה רק וידוע הריגה וזה טוב. מראש השנה עד יום הכיפורים, לא היו, כך אומר הרמב"ם מדהים, לא היו עבדים נפטרים לבתיהם. אבל גם לא היו משתעבדים לאדוניהם. מה עושים? אלא, אתם יודעים מה עושים? יושבים ברחובות, בכיכרות, ועטרותיהם בראשיהם, ואוכלים ושותים. וכיוון שהגיע יום הכיפורים, נפטרו עבדים לבתיהם, וחוזרים להיות, הופכים להיות בני חורין.
תהליך שיקום,
זה תהליך מאוד מעניין. אני אגב טוען, זה משפט מאוד חשוב, שעשרת ימי תשובה, זה פה. זה המקור הראשון לעשרת ימי תשובה. זה המקור הראשון. לא נשמע טוב, כי זה נשמע הרבה יותר סייסטה. אמרתי לכם פעם, מי אמר לכם שתשובה, עד שלמדתם יידיש, כולכם הרי יודעים יידיש, אז עד שלמדתם יידיש, מי אמר לכם שתשובה פירושו תשובה! ככה חזק, שתפוס. אני למדתי שתשובה בעברית פירושו בשובה ונחת תיוושעו. כך כתוב, אבן שושן מפורש. מפורש. זה פירוש המילה. שובה, לפני שזה, זה שובה, לשוב. המקור לעשרת ימי תשובה הוא פה. עכשיו אתם יודעים מה בעצם קורה בעשרת ימי תשובה? זה עולם ומלואו מה שאנחנו אומרים עכשיו. בראש השנה של שנת היובל, אתה יוצא מהשיעבוד. אבל אתה עוד לא הפכת לבן חורין. מה שאתה עושה בעשרת ימי תשובה זה עובר את התהליך של להיות לא משועבד. להיות בן חורין, אבל אתה עוד לא חזרת הביתה. כלומר, שני השלבים יכולים להתרחש הלכתית, אתם מבינים מבחינה הלכתית עכשיו מה אני אומר? שני השלבים של העבד, זה עכשיו עניין מעשי, הלכה. הלכה, שנה שמיטה ידיים ברבנן, בעזרת השם נזכה שכבר יהיה יובל דאורייתא. שני השלבים יכולים להתרחש בשני שלבים אחרים לגמרי. בסדר? סיפרתי לכם, פעם צלצל אליי יהודי יקר, סיפרתי לכם את הסיפור הזה יותר מפעם, צלצל אליי פעם בחורצ'יק, אני לא אשכח את הסיפור הזה, הוא כועס עליי שאני מספר את זה, אבל הוא כועס בחיוך, הוא שמח. פעם צלצל אליי בחור, ערב שבת, לא ערב שבת, מוצאי שבת, ממש בצאת השבת, סיפרתי לכם את זה. בצאת השבת מצלצל אליי בחור, בוגר, מסכן, אני הייתי ככה מיד אחרי הבדלה, והוא מצלצל, ואומרים לי, בקול שלו אתה חייב לענות לו מיד, הוא נשמע לא טוב, נבהלתי. אני יודע שהוא בצבא. אני עונה לו, מה קרה? ברוך השם, ברוך השם, כן, כן, בסדר, אני שומע אותו כמעט בוכה בטלפון. מה קרה? הוא גר ממש מטר לידי, גרתי אז בירושלים, אמרתי לו, בוא תכנס, אנחנו נדבר. הוא מגיע אליי, נראה בחור שבתי, חמוד, המום, נראה לי אפוף לגמרי מעייפות. שב, מה קרה? בואי אני אגיד לך מה קרה, אני הגעתי מהצבא ביום שישי, ממש, עד לפני שבת. ההורים שלו היו בחול, הוא הגיע הביתה. לא היה אף אחד, והוא תכנן לקפוץ לחברים בשבת. הוא הגיע אחרי כמה ימים ככה של שביזות, אמיתית. נו, אז הוא הלך לנוח חצי שעה. וברוך הוא רוח שמו, הוא קם. מה שנקרא בשעת רב הדרייבים. זה לא זמן טוב לקום? זה הספק. מסכן שבור כולו, בחור צדיק, הוא בא אליי ושואל אותי, מה עכשיו מתחילים? קבלת שבת, קידוש, מה אני עושה עכשיו? כלומר, מה השלב? הוא קם, הוא מסתכל בשעון, הוא רואה את האוויר, הוא לא מבין, כלומר, איך הוא ישן כל כך טוב, ועבר כל כך קצת זמן, כי בדיוק הזמן שהוא מסתבך לו. הוא בא, ישב, ראיתי שהבחור פשוט הולך, הוא באמת באמת לא ידע מה קורה איתו. אז אמרתי לו, קודם כל מותק שלי, תשמע חבר. מיום בריאת העולם ועד עכשיו לא היה אדם ששמר שבת כמוך. ברוך השם. זה, אנחנו עכשיו פה, לא יודע אם יש שבעת פלאי תבל, שישה כאלה, אני לא יודע אם יש, אבל ודאי פלא תבל אחד יש. זה שמירת שבת מושלמת, ואני רואה שאין לו כוח לצחוקים שלי, הוא רוצה להוריד עליי לבות. וזה מסוכן כי הוא ערני, הוא אחרי הרבה שעות. ובאמת, אמרתי לו, תרגע, מה אתה רוצה? לא היה לך דיבור של חול. אפילו הרהורים של חול לא היו לך. הכל היה בקדושה. מה היה חסר? הוא אמר לי ככה. מה היה חסר? הוא אמר לי, קבלת שבת. זה עם שתי מילים, אני לא אשכח אותם. בעברית שלנו, אתם יודעים מה היה חסר לו? היה לו את השחרור מהחול. אבל לא היה לו את הצד החיובי של הנוח. הוא נח 24 שעות, כי הוא היה עייף. הוא לא נח שנייה. הוא לא עשה קידוש. הוא נכנס לשנת היובל, הוא יצא מעבדות, אבל הוא עוד לא עשה וקידשתנו. ופתאום נהיה עוד פעם שבוע, וחסר לו וקידשתנו. רק מי שראה את התסכול שלו מבין את זה. אז תפסתי. זה שני שלבים. אתם תופסים שזה שני שלבים? חייב, אתה לא יכול, כן. אתה יכול לרצות לצאת, אבל בסופו של דבר, זו שאלה מצוינת. אין לך ינמי, נכון? יש בסיס מסוים, נכון? אין לך ינמי, אז זה לא ודאי לא מספיק, נכון? אבל זה שני שלבים שהם שני חלקים מהגאולה. בסדר, לא יכול, עכשיו, זה שני חלקים בגאולה. אתם יודעים למה מתכוון הרמב״ם? הרמב״ם אומר, ביציאת מצרים יש גם כן שני חלקים כמו בשבת. כך מסביר הרבי. זה גבוה, זה דבר מדהים. הצד השלילי זה שהפסקתי להיות משועבד. הצד החיובי של יציאת מצרים זה בעבור שהקיים. זה שאני הולך להיות בן חורין. זה שעכשיו אני עושה קידוש. עכשיו תשמעו זה גבל. כשאומרים לזכור את יום השבת, כשהוא אמר לי לא עשיתי קידוש, כשהוא אמר לי לא היה לי קבלת שבת, הוא התכוון לזכור. היה לי שמור באמת הכי טוב מאז הבריאה, אתה צודק, 100%. עוד לא היה דבר כזה. אבל לא היה לי זכור. כשמדברים על זכור, מדברים על הצד החיובי, לא על איסור המלאכה.
הרמב״ם מגדיר בהלכות שבת את המצווה של זכור, זוכרהו זכירת שבת וקידוש. זוכרהו זכירת שבת וקידוש. כשאני מדבר על יציאת מצרים בליל תתוו, תשמעו איזה יופי. תראו איך הרמב״ם מדייק. אז אתם יודעים את מה אני רוצה לתאר בצד בליל תתוו בניסן? בליל תתוו בניסן אני רוצה לתאר את הצד החיובי של יציאת מצרים. לכן אני צריך לספר במה? בניסים ונפלאות שהראו. כל לילה וכל יום אתם יודעים מה אני צריך לעשות? לספר שיצאתי ממצרים. אבל בליל הסדר אני צריך לעבור שלב. בליל הסדר שהוא תחנת הדלק של כל השנה, בליל הסדר אני צריך להרבות בזכירה. אני צריך להרבות בזכירה שעיקר עניינה של הזכירה, כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. כלומר, כל השנה עיקר הזכירה של יציאת מצרים היא שאני לא משועבד. היינו במצרים ונגאלנו.
אז כל השנה זה הבחינה של השמור?
כן. כל הבחינה, הזכור, הזכור הוא בעצם הזכירה במובן של, של עצם היציאה. לעומת זאת הזכירה הגדולה של ליל הסדר, אתם יודעים מה יש בליל הסדר, זה דבר נפלא. איך הרמב״ם, אני קורא לכם אותו עוד פעם, לספר על הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל כשהוציאה ממצרים. כלומר, את מה אני רוצה להדגיש ביציאת מצרים? אני רוצה להדגיש ביציאת מצרים לא את זה שאני יצאתי, אלא את כמה הקדוש ברוך הוא גדול. ביציאת מצרים אני רוצה לדבר על גדולת הבורא. ביציאת מצרים של ליל הסדר, אתם יודעים על מה מדברים? כל ההגדה של פסח? כל ההגדה של פסח, פעם עברנו על ההגדה לאט לאט. מדברים בכל ההגדה של פסח על זה שלא אנחנו יצאנו, אלא שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. אבל אם היינו לפרעה במצרים, ואילו לא, הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לנו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו? היה צריך להיות כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו? אנחנו צדיקים. יש תקציב נפלא לישיבות. אנחנו חבל על הזמן. אבל כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו? מי? הוא! אותנו. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא? הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו. אתם יודעים במה אני עוסק בליל הסדר? תעברו על ההגדה. אני עוסק בליל הסדר בזה שהקדוש ברוך הוא התעלל במצרים. התעללתי ונהיה עילה ראשונה. בליל הסדר אני עוסק לא בביטול השלילה של הגלות, בביטול השלילה של השיעבוד, אלא בגדולת הבורא ברוך הוא. זה הנקודה העיקרית של הלילה הזה. לכן זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, אומר הרמב״ם, כמו שנאמרנו, זכור את יום השבת לקדשו. עצם הזכור שייך בכל יום ובכל לילה. אבל בלילה הזה אתה צריך לעסוק בעניין הפנימי שיש ביציאת מצרים. מה שסיפרתי על הבחור החמוד ההוא שישן כל השבת, אני התכוונתי ברצינות. אתם יודעים כמה פעמים אני מרגיש שאני נמצא, ואני מדבר רק עליי בגוף ראשון, שאני נמצא בתוך השבת, אבל אני לא בתוך השבת מבחינה פנימית. אני בתוך השבת. ויכול להיות שאני מקפיד על כל איסורי מלאכה. ובאמת, באמת לא עושה מלאכה. אבל דיבור של שבת, מחשבות של שבת, כתוב בירושלמי, אמר רבי אבא בר ממד, אם היינו זוכים, היינו אוסרים, תחזיקו טוב, שאילת שלום בשבת. שבת? שבת זה שבו איש תחתיו ביום השביעי. שבת זה מנוחה חיובית. אני יכול, בכל מצווה אגב, יש את הפן החיצוני שלה ויש את הפן הפנימי שלה. בפן הפנימי של ליל הסדר אני עוסק בגדולת השם. לאן זה לוקח אותנו? זה לוקח אותנו לויגדת לבינך. ויגדת לבינך זה דבר מדהים.
אבל אתה אומר שיש פעם חיצוני ופעם פנימי, אבל בשבת כשאתה מדבר על זכור ושמור, זה לא חיצוני ופנימי.
זה חיצוני ופנימי, אתה צודק, זה כן חיצוני ופנימי, אבל גם בזכור יש חיצוני ופנימי, וגם בשמור יש חיצוני ופנימי. אתה מבין? כלומר, כשאני אומר זכור, אז אני יכול לקדש, ולקיים את המצוות המעשיות, ולא לקיים את המצוות המעשיות מבחינה פנימית. וגם בשמור, אני יכול לקיים את השמור במובן של לנוח, ואני יכול לקיים את השמור במובן העמוק, הפנימי שלו. לכל מצווה, גם עשה וגם לא תעשה, יש פנימי.
אז לא הבנתי על ליל הסדר.
בליל הסדר זה נקרא זכור. כי אין בליל הסדר שמור. השמור של ליל הסדר הוא כמו כל איסור מלאכה, בכל חג, בכל מועד, בכל יום טוב. רק שהזכור של ליל הסדר הוא כמו יום השבת, לעומת הזכור של כל השנה כולה,
שהוא כמו
כן. לאן זה לוקח? זה לוקח להלכה הבאה. היא דבר פלאי. איך אני מקיים את הזכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים על ידי והיגדת לבינך? נכון? והיגדת לבינך בא רשי ואומר לנו, בוא נסתכל רגע ברשי, בוא נסתכל שנייה ברשי בדיבור המתחיל, בפסוק את העבודה הזאת, בפסוק ה', בדיבור מתחיל את העבודה הזאת בפסוק ה', אתם רואים? את העבודה הזאת, אומר רשי, את העבודה הזאת, את איזו עבודה, יש לכם רשי את העבודה הזאת, מה רשי אומר?
של פסח.
של פסח. ועלו כבר נאמר למעלה והיה, כי תבוא אל הארץ וגומר. ולמה חזר ושנאה? זה כבר נאמר. אומר רשי בשביל דבר שמתחדש בה. בפרשן ראשונה נאמר, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, נו. מה כתוב פה, מה העבודה הזאת לכם? בבין רשע הכתוב מדבר, שהוציא את עצמו מן הכלל. וכאן כתוב, והיגדת לבינך בבין שאינו יודע לשאול. והכתוב מלמדך שתפתח לו אתה בדברי אגדה המושכים את הלב. והיגדת לבינך שתפתח לו אתה בדברי אגדה המושכים את הלב. כאן מגיע החידוש שהרמב״ם פוסק אותו להלכה, שלפי דעתו של בן אביו מלמדו. את החידוש הזה מלמד הרמב״ם לגבי יציאת מצרים. לספר לכולם שפעם הייתי עבד ועכשיו אני כבר לא משועבד, אני לא חושב שצריך לספר לפי דעתו שבן. כל אחד מבין את זה. זה ממש לא מסובך. אתם מבינים לאן אני חותר? כאן הכל מתחיל. עד כאן היה הקדמה. עכשיו אני אתחיל. לספר לך ולך ולחכם ולרשע ולכל אחד ואחד שהייתי משועבד ואני בן חורי. אני גם לא חושב שזה עניין יהודי מיוחד. תנועות חירות, חלומות חירות, צורך לצאת ממצרים. זה פשוט.
זה כמו שמשה רבנו כל פעם מרגיש איזה מול פרעה, שחרר את עמי ויעבדו לי.
בדיוק, בדיוק, עוד מעט נגיע למשה מול פרעה בזה. כן, אבל. שאלה מצוינת, לזה אני מתכוון. השאלה שלך מסבירה את מה שאני רוצה להגיד. את עצם היציאה, את עצם היציאה, מה? זה עוד נושא, זה עוד נושא, זה עוד נושא, זה עוד נושא. אנחנו עוד לא שם, רגע, רגע, זה עוד נושא. בוא נתמקד. מה שאתה שואל עכשיו לגבי זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אז במובן שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, במובן של יציאה משיעבוד, איך אתה קורא לזה מעט הררם? אני קורא לזה במקום מעט הררם, במילים פשוטות, זה לא צריך ללמד כל בן לפי דעתו. כל אדם מבין שאקסודוס, שיוצאים ממצרים, מבין, חולם לצאת ממצרים. איך משה רבינו שואל שם את הקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? אז שואל משה רבינו ככה שמסביר, מי אנוכי, מה אני חשוב לדבר עם המלאכים? וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, ומה זכו ישראל לצאת? אז כבר הסברנו כשנגענו בזה. אני לא יכול להיות שהוא מתכוון בשאלה שלו להגיד, למה שיצאו? אומרים לי שיש יהודי בצד השני של הארץ, שמסכן סובל ומלל, סובל מאיזשהו מזיק. אז אני שואל כמה מצוות הוא קיים לפני שאני רץ להציל אותו? מה זה, מה זכו? מה בכלל השאלה? זה ברור שלא לזה מתכוון. מתכוון למשהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא לא מתכוון לעצם היציאה מהשיעבוד. כאן אני מגיע לנקודה הגדולה. יוצא שבתוך מצוות זכירת יציאת מצרים כבר קיימת החובה לספר את זה לפי ארבעה בנים. בתוך המצווה של יציאת מצרים, של ליל הסדר, לא של כל יום, לא של כל יום. עכשיו הבנתם למה? כי כל יום עיקר העניין הוא מה להזכיר, שמה, נו, שיצאתי משיבוד, לא צריך פה להסביר את זה לחכם לבד, ולתם לבד, ולרשע לבד, ולשאין יודע לשאול לבד, כל אחד מבין את זה. זאת עובדה, וכל אחד מבין את הצורך ביציאה מעבדות. בעצם היציאה מעבדות כל אחד מבין. אבל איך להגיע לחירות, זה כבר משתנה לפי כל אחד ואחד. איך להכיר שאני שייך אל הבורא? מהי גדולת הבורא? מה אני? מהי עבודת השם שלי? אני מחלק את שלח את עמי ויעבדוני לשניים, לשלח את עמי ויעבדוני. זה שבהפגנות תמיד דיברו על שלח את עמי ועל let my people go, זה כי רצו לדבר על משהו שכולם מבינים והוא קליט והוא עובר טוב, והוא מצוין. זה קליט, נתפס כמו כל פרסום טוב. ואין ספק שזה מצווה גדולה. אבל בלי שאף אחד ייפגע, עיקר חסר מן הספר. שלח את עמי פירושו דבר שבו אין שום חילוק, לא רק בין חכם רשע תם ושאין דבר היה אישור, אני הולך להגיד דבר חריף מאוד, גם בין יהודי לגוי. בין אדם לאדם. תרצו שאני ארחיב יותר? גם אם נודע לי עכשיו שיש כאן בהימה שסובלת, אני מפסיק את עשייתי והולך לעזור לה, היא במצוקה. להבדיל, אני יודע את ההבדל. זה שייך לבריאה, זה שייך לאדם, זה שייך ל... יש אכזר פרעה וצריך להוציא את העם ממנו. של כולם, זה פשוט, זה הגיוני וזה דבר נכון, אני לא מוריד מערכו, אני לא מוריד מהערך של זה, זה חשוב מאוד. המצווה של והגדת לבינך עוסקת בשאלה אחרת לגמרי. המצווה והגדת לבינך עוסקת בשאלה איך אתה יוצא ממצרים. וכאן מתחדש חידוש אדיר. כשמגיעים למה, כן, איך נהיה מהחורים? כשמגיעים למעמד הר סיני, כתוב שם כך, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. שואל מדרש תנחומה. תשמעו את לשון מדרש תנחומה. אני אומר אותו על פה, הוא לא לפניי, אבל אומר המדרש תנחומה כך. היה צריך להיות כתוב, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקולו. למה אני יודע שככה היה צריך להיות כתוב? איך כתוב? וישא יעקב רגליו, או וישא יעקב רגליים? ברור שרגליו. בעברית תקנית, אתה אומר את השייכות ביחד עם המילה. וישא ידו להפיל בגויים וכו'. נכון? אני לא אומר, ונשאתי יד והוצאתי אתכם, אלא ונשאתי את ידי. היה צריך להיות כתוב, משה ידבר, והאלוקים יעננו, בקולו.
מיוחד, זה לא...
מה זה מיוחד?
לא, זה
היה
בקול גדול.
קול גדול? לא היה כתוב שהיה בקול גדול? זה היה צריך להיות כתוב בקול גדול.
קול גדול.
זה היה כתוב בקול יהיה חלש, בקול גדול ולא יסף, כמו שכתוב במקום אחר.
לא, לא בחלום, לא במשהו אחר.
אז מה זה, אני לא מבין את זה. תשמע את המדרש תנחומה. אומר המדרש תנחומה, תחזיקו טוב, זה גבל. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, זה תחילת עשרת הדיברות. תשמעו את המדרש, זה פלט לא. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול של כל אחד ואחד. כל אחד לפי כוחו. אנשים לפי כוחם, קטנים לפי כוחם, גדולים לפי כוחם, נשים לפי כוחם, משה לפי כוחו. משה ידבר מפה והאלוקים יעננו בקולו של כל אחד ואחד. פלא פלא. אגב, המדרש מסיים שם, כמו שכתוב, תשמעו איזה עומק, כל השם בכוח. ולמה לא כל השם בכוחו? קולו של השם מופיע לפי כוחו של כל אחד ואחד לקלוט אותו. אם עלי באנו לכאן, אלא לשמוע את המדרש הזה, זה כל הסיפור. נכון. משה ידבר, אתם יודעים מה קרה שם במעמד הר סיני? במעמד הר סיני ניתנה התורה הקדושה לכל אחד ואחד. כשכולם מדברים על המעמד הר סיני, אז הנקודה שתמיד זוכרים במעמד הר סיני, זה שהיינו שם כולם ביחד. ואיכן שם ישראל נגד ההר. זה נכון. 100%. ודאי, חשוב מאוד. אתם יודעים איך מתחילה פרשת השבוע, פרשת בו? למען תספר באוזני בנך ובן בנך. לכן התעללתי במצרים. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. בוא אל פרו, כדי שתספר באוזני בנך ובן בנך. מה הדגשה באוזני בנך ובן בנך? בנך, מה הדגשה? לדורי דורות. זה סיפור שכולם צריכים להיות שותפים בו. כולם נמצאים בתוך הכלל. כולם בסיפור. אתם יודעים במה מסתיים את הפרשה? שהסיפור הזה חייב להיספר כל אחד לפי דעתו. את הסיפור הזה אתה יכול לקיים אך ורק אם סיפרת לי אותו לפי כוחי וקולי. ואם סיפרת לי אותו כמו שסיפרת אותו לאחי, לא יצאת ידי חובת והגעת לבנך. אתה אולי יצאת ידי חובת זכור את היום הזה. אתה יצאת ידי חובת יציאה מהשיעבוד, סיפרת לי על אקסודוס. סיפרת לי על זה שהיינו במצרים ויצאנו. אבל לא סיפרת לי על איך אני יכול עכשיו לצאת ממצרים ולקבל את הבורא לפי הכוחות שלי, לפי הכלים שלי. לשם לא הבאת אותי. זה המצווה של ביגדת לבנך. זה פלא פלאות. יש בן שאינו יודע לשאול. עד פתח לו. עכשיו לכאורה, מה אתה מראה לו? אתה מראה לו את המצוות. אבל המצוות זה שווה לכולם אותו דבר. ואתה תצטרך להראות לו את המצוות לפי כוחו, לפי קולו, לפי המקום שלו. הזכרתי היום לחבר'ה בהקשר אחר. כתוב במעמד הר סיני בפרשת יתרו, וכל העם רואים את הקולות. אז רש"י ידוע. מה השאלה הידועה? מה השאלה הידועה? היה צריך להיות כתוב, או רואים מראות או שומעים קולות. אז מה התשובה של רש"י? התשובה הידועה, רואים את, נו, רואים את הנשמע. מה שאין בשר ודם יכול. רואים את הנשמע. נכון? וכל העם רואים את הקולות. פלא פלאות. ואז הם לא יכולים והם קוראים למשה. תקשיבו לתרגום יונתן בן עוזיאל על וכל העם רואים את הקולות. זה גבל. וכל עמה חמיין, אני מצטט, וכל עמה חמיין, וכל העם רואים, חמיין בארמית ארץ ישראלית זה כמו חזיין, רואים. וכל עמה חמיין. ית קליה את הקולות, עכשיו תקשיבו טוב. כל העם רואים
איך הקולות מתהפכים לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. וכל העם רואים איך יוצא קול, והוא מגיע לפי כוחו של כל אחד ואחד, וכל העם רואים שכל אחד ואחד יש לו את הכוח שלו ואת הקול שלו, והוא כולם מקבל לכם את מה שלו. אתם שמעתם את היום את המיוזיאן? וכל העם רואים את הקולות. יש צד להרגיש קשור לכלל ישראל. איך אני מרגיש קשור לכלל ישראל? אני מרגיש בכל צרתם לא צר, קשור לכלל ישראל, עזרת ישראל מי הצר שבא להם, הבנתי, זה חשוב מאוד. יש עוד צד להרגיש קשור לכלל ישראל. הצד הנוסף להרגיש קשור לכלל ישראל, זה מה שלום יוסלה. איך כלל ישראל, זאת אומרת יוסלה שעכשיו נמצא בניקרגואה, ולא יודע בכלל שהוא יוסלה. איך אני רואה את הכל שקורה לו. אתם הבנתם מה זה ליל הסדר? זה לא רק בליל הסדר, בליל הסדר מקור הכוח, ואז זה בא למעמד הר סיני. שבליל הסדר, כיוון שבליל הסדר באה המצווה של האב לבנו, עכשיו אתה תופס, זה לא יכול לעשות על ידי שליח. שליח יכול לקיים את המצווה של בשיננתם לבניך. למה? כי הוא יכול לקיים את ה... להעביר לי את מה שאני צריך ללמוד. אבל לזהות את הקול של הילד שלי, זה אבא צריך. אי אפשר לקיים מצוות והגדת לבינך על ידי שליח. זה תמיד יתמיה אותי. מה הבעיה? שיבוא מומחה לסיפורי ילדים, והוא מספר את והגדת לבינך. אני מכיר כמה וכמה אבות שעושים את זה די משעמם. יבוא אחד מומחה, מה אמרתי לכם פעם, אגיפטולוג לילדים. יש, 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 סוציולוג, יש ניגולוג, לינגולוג, דינגולוג, אז יהיה אגיפטולוג לילדים, מיוחד. זה יופי של פרנסה. והוא יעביר את זה עם מתודות וכליות ואגוזים, הוא יקפיץ, הוא יעשה באמצע פופאי, זה יהיה מדהים. למה לא?
הקול שלו הוא אחד שיתאים רק לבן שלו.
בדיוק.
הקולות, כשיש ריבוי קולות, אין דבר כזה קול זהה לכל העולם, אין דבר כזה
זה
קול.
זה פלא פלא.
כבר
זה...
מהמילה קולות, יש לו ריבוי של קולות, זאת אומרת מספר עוצמות
נכון.
ושוני ברבות.
נכון, 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 נכון.
כבר מהמילה קולות, מהריבוי
נכון,
של המילה קולות,
נכון,
לא
נכון.
בקול.
נכון, נכון מאוד. אתם מבינים? כלומר, את מצוות והגדת לבינך, אתה לא יכול לכם על ידי שליח. כי שליח לא יכול לזהות את מה שרק אני יכול לזהות. ואם אני לא יודע לזהות, אני יכול לקיים את החלק הראשון ששייך לכל יום וכל לילה. אבל אני לא יכול לצאת ממצרים. עכשיו, סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים הוא הכוח שנותן לי את הכוח לכל השנה, שבכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לצאת ממצרים. אז ההלכה המרתקת, כלומר, כל סיפור ארבעת הבנים שרשי אגב תורח לדבר בו בלי סוף, פה בבן הרשע ואחרי זה בבן התם ואחרי זה בבן שאינו יודע לשאול, והוא חוזר פה ומספר שיש אחרי זה בן חכם. אז יוצא לנו דבר מאוד מעניין. אנחנו מצווים בזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, שהוא המקור למצוות יציאת, מסחירת יציאת מצרים של כל השנה. אנחנו מצווים בזה בליל הסדר, כמו שצריך לצאת, כמו שצריך לזכור את יום השבת. איך זה בא לידי ביטוי בליל הסדר? על ידי והגדת לבינך שניתן בצורה מיוחדת לכל בן ובן. ואז אתה יכול להגיע למצווה שהיא נקראת סיפור יציאת מצרים של הלילה הזה. עכשיו אני רוצה להתקדם קדימה, אבל כן.
אני לא יודע אם זה קשור הרב, אבל גם יש
קטעי
קריאה לפני
כמה
שנים
שהרב
קרא
לפני קידוש של שבת.
לפני קידוש של שבת, ויש זכור את יום השבת כדי לשוב, זוכרו בדברים הנאמרים על היין. זאת אומרת, איפשהו, הזכור הוא לא שכירה, אני לא יודע אם זה קשור, אבל זה כל שבת אני רואה את זה בדברים עצמם, זה אז
שכירה, לא? נכון, זוכר בדברים זה לשון חזל, זה לא זוכר, זה כבר מדברי חזל.
זה קשור.
ודאי, זוכרו בדברים הנאמרים, נכון, זוכר, זה הקידוש.
על היין עצמו.
נכון, זה היה...
כמו שבלילה
בגדה זה על המצר המרור ו... אמת, זה הקידוש. זה הקידוש. נכון מאוד, זה הקידוש. טוב, אז זה החלק הראשון ב- ב- בעניין, והחידוש הגדול של בעבור שהקיים מצוותיו לפי זה הוא, הוא מהפכת עולם. שאלנו מה התחדש בבעבור שהקיים מצוותיו. יוצא שהדרך בעצם להעלות את הבן שאינו יודע לשאול, היא לחבר אותו עם המצוות. הניסיון לברוח מזה, לא ירים את הבן שאינו יודע לשאול למקום הנכון. היכולת לחבר את הבן שאינו יודע לשאול, לכוח להיות בן חורין, לא יכול לעקוף את הקיים מצוותיו. זה לי חידוש גדול מאוד. כי אני הייתי סבור בחלק גדול מימיי שהדרך להגיע לשאינו יודע לשאול היא לדבר איתו המון דברים רוחניים, אבל תעזוב את המצוות עכשיו. והדרך להגיע לשאינו יודע לשאול עוברת אך ורק דרך בעבור שהקיים מצוותיו. תראה לו את פסח, תראה לו את המצה, תראה לו את המרור. אתם יודעים למה? שנייה. כי הפסח והמצה והמרור הם מצוות השם. ומצוות השם שמופיעות פה מרימות אותך למקום הכי גבוה ועליון שיכול להיות. התוכן שאתה יכול להסביר הוא תמיד מוגבל. אבל מצוות השם היא לא מוגבלת. לכן בליל הסדר, מי שלא אמר פסח מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. קודם דיברתי על תכונות האופי של פסח, של ליל הסדר. בכל השנה לזכור את יציאת מצרים זה להזכיר שהיינו במצרים ויצאנו, אבל אני לא חייב לעשות את זה אגב מצוות. אני לא צריך באמצע תפילת ערבית להרים מרור, זה הפסק. זה גם לא יעזור. אבל בליל הסדר אני לא יכול להגיע ליציאת מצרים הפנימית בלי שאני מבין שאני היכולת לקיים, לתת קיום לרצון הקדוש ברוך הוא בעולם. אתם יודעים מה אומרים לבן שאינו יודע לשאול? מה זה בן שאינו יודע לשאול? הוא לא טיפש בכלל. הוא גם לא תם. הוא יודע הכל. הוא רק לא יודע לשאול. הוא לא מרגיש מחובר. יודע זה כמו והאדם ידע את חווה אשתו. הוא לא יודע לשאול, הוא לא מרגיש חסר, הוא לא מרגיש חסך, הוא לא מרגיש חסר. הוא לא יודע לשאול, פעם כשדיברנו על יודע לשאול, הזכרתי לכם ששואל בעברית, זה גם to ask, וגם לשאול ממך את הספר. אני לא יודע אם יש בעוד שפות כזה יופי. כשאני שואל משהו, אני מראה שאין לי. אני צריך לשאול את זה, אין לי. אתם יודעים מי זה הבן שאינו יודע לשאול? זה הבן שיש לו הכל, לא חסר לו כלום. בהקשת מקש אחד, הוא יקבל כל מה שהוא רוצה. עם בונוס. בתמורת סכום סמלי קטן נוסף, זה יהיה לו באפליקציה. כולל כל הדמויות של פרעה. מה בעיה בכלל? הוא יכול לדעת את כל השס, ולא לדעת לשאול, כי הוא לא מרגיש שום חסך. לכן הוא גם לא מרגיש שום חום. הוא לא יודע. אין את והאדם ידע. אמרתי לכם פעם, שנייה. אמרתי לכם פעם שהשואל, דינו של השואל בהלכה, בארבעה שומרים, דינו של השואל הוא דין מדהים. השואל חייב באחריות. הוא לא כמו שומר חינם. הוא לא כמו שומר שכר. השואל חייב בכל מה שקורה. כי זה כאילו שלא. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם ואמר, חבר'ה, אני נותן לכם את זה, תשאלו, זה שלכם. אתם כמו שואלים. אתם יודעים מה זה מי שלא יודע לשאול? מי שלא יודע לשמור על החפץ. מי שקיבל פה את העולם ומרגיש שהוא הבעל הבית.
אתם יודעים מתי השואל פטור? שהלכה מדהימה, אמרנו פעם את זה. אתם יודעים מתי שואל פטור? תמיד שואל חייב, חוץ ממצב אחד. אם בעליו אמו. אתם יודעים מה אני רוצה לתת לילד שלי בליל הסדר? שבעליו יהיה אמו. והגענו את הלבינך. אם בעליו אמו, ושואל הכוונה היא, הבעלים נמצא איתו, אני השאלתי לך, השאלתי לך עכשיו מחרשה, אז אם הבעלים השאיל את עצמו עם המחרשה, אני אומר לך, אני נותן לך את המחרשה בשמחה, ואני ליד המחרשה, אני איתך, והמחרשה נהרסה. ברור שאני פתור, כי הבעלים היו איתי. אבל אם אני הרסתי את המחרשה, ואני אומר, תשמע, אני מצטער, זה היה גשם לא צפוי. זה לא מעניין אותי כשאתה שואל. זה מעניין אותי כשאתה שומר חינם. זה מעניין אותי כשאתה שומר שכר ברמות מסוימות. זה מעניין אותי כשאתה סוחר, כי אתה משלם. אבל כשאתה שואל, זה לא מעניין אותי. כי אתה חייב באחריות כאילו זה שלך. אבל יש רק דבר אחד שמשחרר אותך מאחריות. אם בעליו אמו. זה מה שאני רוצה בסיפור יציאת מצרים. לאן אני רוצה להגיע בסיפור? לבעליו אמו. אתם יודעים מה זה בעליו אמו? זה אך ורק בעבור שקיים מצוותיו. עכשיו זה רעיונות מדהימים, זה דברים יפהפיים, זה המון דברים טובים. מי שיעבור על הגדה של פסח יגלה שמה שהיא באה לעשות זה לא לספר לי שהיינו במצרים ויצאנו. היא באה להגיד לי שיש קודש ברוך הוא. והיא באה להגיד לי שהקודש ברוך הוא הוציא אותי. והיא באה להגיד לי איך הקודש ברוך הוא יבנה את בית המקדש. ואילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש. והיא באה לספר לי איך הוא יחפר על כל אבונותינו. והיא באה לחבר אותי ולעשות אותי יהודי שבעליו אמו. זה הסיפור. ובשביל זה אני צריך ללכת לישון עם הטעם של האפיקומן, בשביל זה אני צריך לאכול. לכן אתם יודעים מתי מצוות הסיפור מתקיימת. חשבו שבראש חודש, חשבו שמבעוד יום, יש לזה הרבה היגיון. כי בראש חודש קיבלנו את המצוות של פסח. לומדים את התורה הזאת מראש חודש. באלף בניסן נאמר למשה רבינו, החודש הזה לכם, למשה ואהרון, ונאמר לו על פסח. נו, אז אולי מראש חודש, מהרגע שהתחלתי ללמוד בישיבה, מהרגע שהתחלתי ללמוד את ההלכות, לא. טוב, בסדר, אז אולי ביהוד הלד מבעוד יום, מהרגע שאני שוחט, מהרגע שאני נמצא בקורבן פסח, זה מעמד מרשי מאוד קורבן פסח, הכיתות שנכנסות, תלמדו את המשניות בפסחים, זה מעמד מדהים, אולי מאז, לא. תדע ממתי? מהרגע שזה נכנס לך בבטן, בקישקס, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, גם בקורבן פסח מצא ומרור מונחים לפניי. ותורתך בתוך מאיים. ברגע שאתה יושב בלילה לאכול את המצה והמרור, ברגע שמעליו אמו, בעבור זה, זה עומק רשי, בעבור זה הוצאתי אותך ממצרים, בעבור שאקיים מצוותיו, אז איך זה תשובה לבן שאינו יודע לשאול? מה הוא לא יודע הבן הזה? הוא יודע הכל, הוא מתוק, הוא איש חכם, הוא ידען במובן של אינפורמציה, פשי, אני לא יודע אם יש מילה כזאת אינפורמטור, אבל אם אין, אז צריך להמציא בשבילו. הוא יודע הכל. חבל על הזמן מה שהוא יודע. דרך שואל אותו מה השעה, הוא יכול להגיד לך מיד בכל הארצות מה השעה. הכל לא יודע באיזה ארץ הוא. הכל הוא יודע. שנייה. הנקודה שאתה צריך להעביר לו היא נקודה אחת. אחת זה כל ההגדה. היא להגיד, היא למשוך אותו, היא להביא אותו למקום של בעבור שאקיים מצוותיו.
בזה שתחשוף אותו למצב
המרוב? לא שתחשוף אותו. בזה שתראה לו איך המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן. מתקיימות על ידו, והוא מחבר את האלוקות עם העולם הזה. זה קדשנו במצוותיך. ואז אני יכול להביא אותו לגדולת הבורא. נאומים, דרשות. איך עושים את זה? נו, זה מתחיל בעד פתח לו. רשי לא אומר שזה מתחיל בתפיל עליו עכשיו 100 גרם מרור ותזרוק עליו מצות. עד פתח לו. מושכהו בדברים. אז אתה יכול, בטח, אבל מושכהו לאיזה כיוון? מה יהיה בסוף המושכהו? ועכשיו שכנעתי אותך לסימפוזיון נוסף. מושכהו לאן?
מושכהו לבעבור, מה המגמה, מה כתוב בווייז? כשאני כותב במסלול לאן אני רוצה להגיע, כתוב לך שאתה רוצה להגיע לזה שהקיים מצוותם? לא באיזה תחיית המתים כזאת. זה מופיע לך? כתוב לך שאתה מאמין שגם הבן הזה שנמצא כל כך רחוק והוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, כי הרי התשובה הזו של הבן שאינו יודע לשאול מתאימה גם לרשע. מאיפה אני יודע? כי הרי מה רשי לומד? מה חזל לומדים? מה אומרים לבן שאינו יודע לשאול? והגדת לי מנך בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בזה משתמשים אצל הרשע. למה משתמשים אצל הרשע בתשובה הזאת? כי לרשע יש שתי בעיות. הבעיה החיצונית היא שהוא רשע. אבל ממה זה נובע? יש את אותו פסוק לשניהם. זה נובע מזה שהוא לא יודע לשאול. אתה חושב שהוא רשע כי הוא רשע? יהודי לא נולד רשע. הוא לא יודע לשאול. רק הוא לא יודע לשאול שהתלבש ברשעות. והלא יודע לשאול, אני נותן מבטיח עוד שנייה. והלא יודע לשאול השני, הוא לא יודע לשאול שלא יתלבש ברשעות. זה שני לא יודע לשאול. זה סיפור אחר, זה דבר כל כך עמוק. הרי הרבבו את הרשע ואת השאינו יודע לשאול לגמרי. את התשובה שנתנה התורה ואמרתם זבח פסח ולהשם בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל בפרק י"ב, בכלל לא מזכירים באגדה. מזכירים באגדה את התשובה לבן שאינו יודע לשאול ומשתמשים בה לשניהם. ומשתמשים בה בעצם לכל העקרונות של ליל הסדר. והגבתה פתח. כל אחד לפי דבריו. בעבור זה, זה לא שאינו יודע לשאול, בעבור שהקיים מצוותיו. תראה לו את המצב והמרור מונחים לפניך. אבל זה לא רק לשאינו יודע לשאול, זה לכולנו. מכאן אנחנו יודעים שזה בליל 15 בניסן. כי מאיפה יודעים שזה בליל 15 בניסן? כי כתוב בעבור זה. נו, אז מה התשובה רק לשאינו יודע לשאול? אתם מבינים מה קרה פה? אם לקחת את הפסוק הזה והשתמשת בו לכולם, מבעבור זה מה למדתי? נו, שכל סיפור יציאת מצרים הוא בליל הסדר. אז זה לא קשור לשאינו יודע לשאול. בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך, זה קשור גם לחכם. ומבעבור זה עשה השם לי, למדתי לגבי הבן הרשע. אז על מה למדתי על השם יודע לשאול? מאיזו מילה? ממצרים? מה נשאר לי? השאינו יודע לשאול הוא הסיפור של ההגדה. השאינו יודע לשאול מתבטא, כשהוא מתבטא ברשע, התם והחכם לא קשורים לזה. לתם יש חיבור. בטח שיש לו חיבור, גם לחכם יש חיבור. הקטן שואל בתמימות מה זאת, והחכם שואל מה העדות והחוקים, אבל הרשע והשאינו יודע לשאול, זה מתחיל מהשאינו יודע לשאול. זה לא נובע מרוע. זה התלבש ברשע ורשעות. והחיוב שחל עליי בסיפור יציאת מצרים ובליל הסדר, הוא החיוב להגיע לכל חלק. והתכונה שמביאה לזה, עם מה שפתח בו הרמב״ם בדמיון בין יציאת מצרים לשבת. אני חושב שזה כל כך גדול, אם חושבים על זה אמיתי. זה מילים גדולות שמדברים על יציאת מצרים, וזה מילים הכי פשוטות בשבת. הסיפור על ההוא, שהתעורר בהבדלה, זה סך הכל סיפור כדי לטייח את זה שזה סיפור עליי. זה באמת סיפור אמיתי, אבל זה סיפור עליי. אני כל כך הרבה פעמים עובר את שבת ישן. מתחילת השבת עד סופה. יש איזה רגעים ככה יפים פתאום. אבל להיכנס לשבת החיובית, להיכנס לשבת הפנימית של השבת, זה אתם יודעים, בזה אני אעמוד, אפשר שם את החיטת, התניה. אני אומר שהעבודה היא המנוחה הפנימית. העבודה על המנוחה הפנימית היא עבודה קשה. אני אגיד את זה עוד שנייה, אבל אני עצרתי, חיה, כן.
אני עוד
רואה
את הקשר,
זאת אומרת,
הקשר בין המנוחה הפנימית של הקטע של הענווה, רוצים לשאול, אז צריך ענווה מסוימת, שאני עוד לא יודעת את הכל. ולהעיז גם, לגלות, אני בעצם לא כל כך חכמה, אני צריכה עוד פירושים. ושבעצם גם המצע הוא גם סמל של הענווה, של הדת, של ה...
נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. לשאול אני צריך את הביטול הזה. זה דבר אמיתי מאוד. אתם יודעים, ממש ממש, אני מנצל את השבת לעניין הזה, אתה מגדיר את זה מאוד יפה, אתה אומר, העבודה האמיתית היא במנוחה של השבת, נכון? זה עבודה הקשה. אני אמרתי לחבר'ה אתמול, במכת הארבה, פרעה משתגע. אתם ראיתם שפרעה מתחיל לעבור תהליך נפשי במכת הארבה?
חטאתי הפעם,
הוא אומר כבר בברד. במכת הארבה הוא לא רק אומר חטאתי הפעם, חטאתי הפעם זה באמת בעיה שאחרי זה הוא אומר סליחה, לא התכוונתי, חטאתי הפעם, לא התכוונתי, זו פעם אחרונה, זו הייתה טעות. זה היה כי הייתי לחוץ. חטאתי הפעם זה כי הייתי לחוץ. אבל בהרבה הוא עובר תהליך הרבה יותר עמוק. אתם יודעים מה עובר בהרבה? בהרבה, אתמול אמרתי לחבר'ה, את חטאתי הפעם אני מבין רק עם הבדיחה האחרונה. חייבים בדיחה בשעה הזו כבר, נכון? הבדיחה הסיפרתי לכם על בערב. חטאתי הפעם, אני מבין רק עם הבדיחה האחרונה. הרי הוא חוזר בו, הוא אומר חטאתי הפעם, ואחרי זה הוא יוצא ורואה שהחיטה והכוסמת לא נוקו, נכון? אפשר להבין את זה רק עם הבדיחה, ואני מבדיחות רונן, אם לא התימני. אתה שמעת על הבדיחה האחרונה על התימני? הוא נפל מקומה עשירית. אתה לא יודע, הוא נפל. והוא פתאום מתחיל לנחות ככה, הוא כבר מקומה תשיעית, שמינית, ואז הוא אומר, תתה, כמובן, תתה. זהו, התחייבות. מחר אני מזמין את כל השכונה לארוחת בוקר, על חשבוני. כולם פותח קופות, מחלק בגדים. אני לא צריך כלום לשמור אצלי כבר, בשביל מה זה סתם, די, הוא כבר בקומה שביעית. שישית הוא מתחייב גם לארוחות צהריים. חמישית, רביעית, פתאום נפתח מזרון גדול, הוא נופל, הכל בסדר, מארגן את השערות, ואז הוא עומד ואומר, וואי, איזה שטויות יוצא לי כשאני לחוץ. חזק, אה? חזק, כן או לא? תודה, תראי מה קרה לפרו. פרו אומר, דה, פתאום הוא רואה שהחיטה והכוסמת לא נוקו. עוד נשאר משהו, איזה שטויות אני מדבר כשאני לחוץ. אני חשבתי שזה בעיה פסיכיאטרית, אני אתגבר על זה, בהרבה קורה לו משהו אחר לגמרי. בהרבה, שזה בסך הכל עוד מכה. עוד מכה, אבל היא לא עוד מכה כמו כל 10 המכות, היא השלמה של הברד. כלומר, את מה שהברד לא חיסל, זה תחילת הפרשה שלנו בבוא. את מה שהברד לא חיסל מחסל להרבה, נכון? את כל עשב הארץ, את כל ירקה, את כל עץ, נכון? הוא מחסל, מצוין, גמרנו. יופי. אז עכשיו ההרבה מחסל את זה, קורא משה לפרעה ואומר לו, סליחה, להבדיל, קורא פרעה למשה ולאהרון ואומר, די, התחלתי להשם, אני לא קורא לכם, התירו, ויסר מעליי רק את המוות הזה. מה קרה? למה מוות? מי מת? מה קרה? מה יש? מה? הדבר והשכין זה היה המחיה? למה זה פתאום נקרא מוות? ומה היה הרוב? חוויה. מה קרה עכשיו? רק את המוות הזה, הכל אני יכול לסבול, רק לא את המוות הזה. זה גבלת, אתם יודעים מה זה המוות הזה? אתם יודעים מה קרה במכת הארבה? לא יודעים להגיד בכל רע. אין רבותה. יט, אין עבודה. כולם שובתים. אפילו על הארבה כתוב, וינח הארבה. אפילו הארבה עושה סיאסטה. כולם במנוחה, זה פרעה לא יכול לראות, הוא לא, זה, הוא דורא דבר כזה, כלומר, תקשיב, תפתחו לפחות רדיו, תעשו מה, תהיו מה, לפחות תהיו מעודכנים בכם במבזק האחרון, משהו. פשוט מנוחה, זה אי אפשר לעמוד במוות הזה. כל מוות אפשר לעמוד חוץ מבמוות הזה. את הרבה לא יכול, כי הרי מה קרה בהרבה, בהרבה עכשיו אין כלום בשדות. אם אין כלום בשדות, אז מה קורה? אז לא צריך את המים שלך, יא אדון נילוס. נכון? אתה מחזיק את השיבר. לא אין מה לעשות עם המים. את זה הוא לא יכול לראות. הוא יכול לראות שכין, הוא יכול לראות ברד, הוא יכול לראות אנשים מתים, זה אגב לא מפריע לו, הוא רגיל לזה.
הוא יכול לראות הכל. הוא לא יכול לראות שאתם מפסיקים לעבוד. אתם יודעים מה זה ארבעת מחט פריי? זה הקלגס. אתם יודעים מי זה הפרו הפנימי שלנו? זה זה שלא יכול לראות אותך מגיע למנוחה בשבת. והפרו הפנימי הוא אחד שמוכן שתנוח, כי אתה עייף. בתנאי שתזכור שלכל שבת יש מוצאי שבת. מי שמחייך, סימן שהיה בצבא. מי שלא מחייך, סימן שעוד לא היה. וזה מום עובד, יגיע. לכל שבת יש מוצאי שבת, וככה אני מוציא ממך את היכולת לנשום. הרי אתה לא רוצה את שבת, כי לכל שבת יש מוצאי שבת. אני לא עושה כלום. החוק מחייב שתנוח. תנוח הרבה, כמו הדובים, כמו הצבים, תנוח. הרבה תנוח. אתה, מה שאתה עושה, מה שאתה לא עושה זה לא אתה. אין. זה כל הסיפור של יציאת מצרים. אני פתאום חשבתי אתמול, זה דבר לא יאמן אם זה נכון. אחרי הרבה באה מכת החושך. אתם שמתם לב שמי הברד, וזה לדעתי הביחד. מי הברד, הפרוז'קטורים מתחילים לאבד עוצמה. בברד מתחיל להיות חושך. בהרבה כבר ותחשך הארץ. ויחס ותחשך, מופיע שם הביטוי ותחשך. בחושך זה כבר וימש חושך. אתם תופסים כאילו מחבים אורות. אז איך המפעלים יעבדו? שגרו את הטריבונות, או את הטורבינות, אותו דבר. מה יהיה? צריך להפעיל את המנועים. התעשייה לא עובדת. נרפים אתם, נרפים. יהודים פרזיטים. זה מה שאתם. אוכלי חינם. מלווי בריבית. מה, לא שמענו את זה? ההורים שלי שמעו את זה טוב. כולם שמעו את זה. נימח שמם וזכרם. זה היסוד של הכל. זה היסוד של הכל. מה שחידשנו בעולם זה את שבת. הזהר להם לישראל כמו שהם מקיימים את השבת של ימי בראשית, כך שיזכרו את יציאת מצרים בזכור את היום הזה. אתם מבינים מה זה הזהר להם לישראל? תשאל אותם כל שבוע אם השבת שלהם היא גם השבת הפנימית או רק השבת החיצונית. אם השבת היא שבת שלכל שבת יש מוצאי שבת כדי שיהיה לי כוח לעבוד ביום ראשון, או שכל השבוע הוא כדי שיהיה לי כוח לנוח בשבת. זה כל החיים. אני עובד כל השבוע כדי לנוח בשבת, במובן העמוק של המילה, במובן העברי של המילה, לנוח it's not to take rest, ותנח התיבה בהרי עררת, זה לא שהתיבה הלכה לנוח כי היא הייתה עייפה מרוב עבודה. וגם וינח השם ביום השביעי, זה לא כי הוא היה עייף חס ושלום. זה וימיכהו וגן עדן. בשביל זה נבראת. זה השבת הפנימית. זה מדהים, התניה מסיים את כל התניה, מסיים את כל התניה, באיגרת האחרונה, האחרונה, מאוד מעניין, מאוד עמוק. הוא מדבר על, על דברים שצריך לתקן בעולם, והם קשים וכולי, ואז הוא אומר כך. ולהיות מחמת חלישות הדור, אין כוח בכל אחד ואחד להתענות כראוי לו. מופיע בכל ספרי המוסר והמקובלים הראשונים, שבכל מיני דברים שאנחנו צריכים לתקן, אז יש תעניות כאלה, ויש כל מיני דברים, והתניה אומר, זה לא הדרך. יש לי אלטרנטיבה לכל התעניות. תשמעו מהי האלטרנטיבה. מדהים. זה סיום, האיגרת האחרונה של התניה. אומר התניה, תקשיבו, זה דבר לא יאמן. לזאת עיצה הייעוצה כמאמר רבותינו ז"ל, כל השומר שבת כהלכתו, מכירים? מוחלים לו על כל אבונותיו. נשמע מאוד מוזר. מה הקשר בין לשמור שבת ועם כל הדברים שאני צריך תיקון בעולם, אני יודע מה אני צריך תיקון. אם אני אשמור שבת, מה? זה יותר נחמד מטעניות, אני מוכן לקבל את זה כפתרון, אבל אני לא הבנתי. תשמעו מה הוא אומר. כל השומר שבת כהלכתו, ובזה אני עומד, כהלכתו דייקה. כהלכתו דייקה. לכן מוטל על כל אחד ואחד, בהתחלה הוא אומר להיות בקי בהלכתה רבתה לשבת. להיות בקי בהלכות של שבת. וגם ייזהר מאוד שלא לסוח שום שיחה בתהילה חס ושלום. הלוואי. ועכשיו הוא אומר כך. להיות מודעת זאת ברק לא יודעי כן. כי בכל המצוות יש פנימיות וחיצוניות. שומעים את המושג? לכל מצווה יש את הצורה החיצונית שבה המצווה מתקיימת, ויש פנימיות של המצווה. לכל המצוות יש פנימיות וחיצוניות. וחיצוניות מהשבת הוא שביטה מעשייה גשמית. כמו ששבת השם מעשות שמיים וארץ גשמיים, ופנימית השבת היא הכוונה בתפילת השבת, ובתלמוד תורה לדובקה בה השם אחד, כמו שכתוב שבת לה השם אלוקיך. זוהי הפנימיות של בחינת זכור. מה קרה? אבל הכל בסדר? תשתי, תשתי, קודם כל תשתי. תשתי, תשתי, מה אין דבר ראשון? סיבה שצריך ניגון. הנה, 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 עוד שנייה, עוד שנייה. אני אמשיך, ניגון. עוד שנייה, אני אגומר את השורה הזאת. אז בחינת זכור, בסדר? הנה, הנה, שותים, שותים. הכל, או, פילי פלויים, ברוך השם. אז בחינת זכור. הנה, הנה, אני מדבר על השבת, הכל יעלה למעלה. בחינת זכור. מה הפנימיות של זכור? הכוונה בתפילות. לדובקה, ומה הפנימיות של השמור? ובחינת שמור, מה הפנימיות? הרי השמור זה לא לעשות מלאכה, אז מה הפנימיות? איך? ידיעת ההלכות זה החיצוני של זה. אז מה הפנימי של בחינת שמור? שמור זה לשבות ממלאכה. אז מה הפנימי של בחינת שמור? שמו את העומק שלו. ובחינת שמור בפנימיות היא השביטה מהדיבורים הגשמיים. כל עוד אני מדבר גשמיות, אז הפנימיות שלי נמצאת בגשמיות. אני יכול לא לעשות אף מלאכה. שמעתם איזה הגדרה? אני יכול לא לעשות מלאכה. ולדבר גשמיות.
וכמו שאתה לפעמים יכול לטעות בתפילה, כי אתה עם המחשבות.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה זה לדבר גשמיות? אתם מכירים, אני יכול להעביר את כל השבת בדיבור גשמי שהוא לא של שבת, ופנימית בכלל לא הייתי בשבת. אני לא מדבר רק על דיבורים אסורים. אני לא מדבר על לדבר חילול שבת. הלא אקטואלי המפורסם. לא מדבר על לדבר חילול שבת. אני מדבר על לדבר גשמיות. כבר כשאני מדבר גשמיות, זה נורמלי. פנימיות השבת זה עומק הזכור את יום השבת. אגב, תראו כמה זה פשוט בפסוק. זכור את יום השבת למה? לקדישו. זה לא זכור את יום השבת. זכור את אשר עשה לך המלאק. זה מספיק, מי צריך תלקת שום. זכור את אשר עשה לך המלאק.
זכור את יום השבת זה כל הזמן.
זה כל הזמן.
לקדישו זה בשבת.
זה בשבת. זה דבר פלאי. זכור את יום השבת כל הזמן. אגב, כמו שהרמב"ן אומר, יום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, תמיד תזכור שזה ראשון בשבת שני.
לא, זה כמו
המצרים. נכון? בדיוק, בדיוק כמו במצרים. הלקדשו, אז מה הפנימית של שמור? הפנימית של זכור זה לזכור במצוות, לזכור בתפילה, להתכוון בתפילה, והפנימית של שמור זה להישמר גם מדיבורים גשמיות. היי, כמה זה קשה. זוכרים את הרבי אבא בר ממל שאמרתי מהירושלמי מקודם? אילו היינו יכולים, היינו אוסרים שאילת שלום. כי זה לא עניין השבת, עניין השבת זה. ראיתי אתמול סטיקר. סיפרתי לכם, אתמול בלילה. לא, ביום שלישי בלילה, שלומי. יחד ראינו אותו, אני אבל ראיתי אותו, ראינו אתה ראית, כשעברנו בצפת. מה?
שלא
שלום זה מילה שכן שייך לשבת.
לא, 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 שלום ביני לבינך.
נו, גם?
לא.
למה?
אני אסביר לך. כי עניין השבת זה ביני לבינו, ואז אני אחבר גם אותך וגם אותי. ביום טוב, ברגל, בחגים זה אנחנו. שבת זה שבו איש תחתיו.
זה פרשה הבאה.
זה פרשה הבאה. ראיתי שלשום סטיקר, אחרי זה ניגו. שלשום ראיתי סטיקר, מראה אם אתה ראית אותו כשהלכנו ביחד, בבית החיים, בצפת. שם סטיקר של ברסלברס, יפה יפה. שתי מילים, אלה גאונים. יש שם סטיקר, כתוב שם כך, בודד. כאילו אתה בודד? תתבודד. זה שבס. בודד, אה? תתבודד, תפסיק את בודד. זה גבל. בודד, אתה לא ראית? לא, אתה רואה? אני הייתי צריך לראות את זה. אתה כבר לא צריך את זה בכלל. אני הייתי צריך לראות את זה. בודד? בודד? זה דבר פי לפלוי. זה כל הסיפור. כלומר, אתה... כל היציאה היא שני השלבים האלה. כן, מוישה אברום.
כל
עם, בדתיים.
אינם עושים.
נכון.
המלך אמר, אין שווה להניחם גם. אל תתן לנו, אל תתן לנוח. ומאוד לקבל הנושא שיש פה קבלת פולים וקבלת תורה והעם.
ברוך שכיוונת, חז"ל אומרים... אני עכשיו
להיכנס ואולי לדרך הזאת להגיע ל...
חז"ל אומרים...
לקלוט קצת את הפסח.
נפלא, חז"ל אומרים שמה שאמר המן לאחשוורוש, זה הם לא יצרניים. כל הזמן יש להם מנוחות. יש שם גם רש"י שמביא את זה על מגילת אסתר. כל הזמן הם נחים. הם לא עוזרים לך כלום. כי אחשוורוש, כך אומרים חז"ל, אמר לו, אבל כדאי להחזיק אותם, הם עובדים. והם גם מוכשרים, הגניוס היהודי, הם מרוממים לנו את הכלכלה. אז הוא אומר לו, כן, אבל הם מחנכים לפרזיטיות את כל העולם. שמעת עוד כאלה שאמרו כך? יפה. ככה חז"ל אומרים שאמר המן על הפסוקים שעכשיו אמרנו. כמו פה. לכן בעצם, אגב, כל החגים הם בעצם גם שבתות. אבל רק חג אחד נקרא ממש שבת. איזה?
פסח.
פסח. לא, יום כיפור זה שבת שבתות. זה דין של שבת. אבל פסח נקרא ממחרת השבת.
אבל פסח נאמר
תחרות השמור. נכון. נכון, ממש. בדיוק. בדיוק, נכון. נכון, 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 נכון. בעומק הופיע בחסידות שזאת, הרי עצרנו, רציתי לגמור את כל השביעי קצת, אבל מספיק. בעומק, גם שאינו יודע לשאול, וגם הטעם, גם השאינו יודע לשאול, שהוא בעצם כולל גם את הרשע, וגם הטעם, נכנסים אחרי זה לתפילין שלנו. והם נמצאים על היד, והם נמצאים בראש. נכון? אתם יודעים למה? כי היד הרי זה כנגד הלב. עכשיו זה לא דרשות, זה ההלכה. ההלכה מחייבת. שאני משעבד את המוח ואני משעבד את הלב. ננסה. משעבד את המוח ואת הלב. אז הלב והמוח... זה הפנימיות והחיצוניות של הדברים. כלומר, אני רוצה שבאופן המעשי, ביד, זה יהיה, אבל זה יהיה בחום של הלב, ברגש של הלב, ואני רוצה שזה יהיה במוח, אבל שזה יהיה גם בלב. אני צריך אתה רוצה שתשים על הלב, למה אתה שם על היד? אתה שם על היד כנגד הלב. אתה רוצה שכל המעשה יהיה מחובר עם הלב, ואתה רוצה שגם הראש והלב יהיו מחוברים. זה שתי מצוות. יש מצוות תפילין של יד ומצוות תפילין של ראש. זה נמנה כשתי מצוות בפרשה שלנו. אבל שתי מצוות שאין אחת. ומה מופיע בתפילין? מה מופיע בתפילין? בתפילין מופיע העניין של יציאת מצרים. זה דבר מעניין מאוד. לנו היום יש ארבע פרשיות. נו, נסיים בהברקה הלכתית. לנו יש היום ארבע פרשיות. מה היה... בעם ישראל במדבר, לדעתכם. אם הם הניחו תפילין במדבר 40 שנה, אז איזה ארבע פרשיות היו להם? השתי הפרשיות האחרונות ניתנו להם מתי? בשנה ה-40. שמע בביה עם שמוע, נכון? בבית חנן ובעקב. אז הם לא היו יכולים לשים אותם. אז מה הם עשו עם תת ואפריקה 2 ופת ופת ותת ותת פת וכת פת תת תת? מה הם עשו עם זה? הרי צריך ארבע פרשיות, וזה לא תוסיף ולא תגרע. נו, מה הם עשו? מה אתם אומרים? שאלה טובה, זו שאלה שהראשונים שואלים. מה הם עשו עם זה? רק את הסיום הזה. מה הם עשו עם זה? בפשטות, ככה מופיע ברשות פסמים ראש ואחרים, בפשטות הם הניחו רק שתיים. הגיון. הם הניחו רק שתיים, נכון? הם לא היו יכולים להניח ארבע, הם הניחו שתיים. אז את איזה שתיים הניחו כל המדבר? רק את השתיים שיש בהם יציאת מצרים. את השתיים הנוספות שבהם יש את קבלת עול מלכות שמיים ואהבת ואת עול מצוות והיה עם שמוע עוד לא היה להם. כדי להתחיל עם הנחת התפילין הם התחילו עם שתיים. השתיים היו כל סיפור יציאת מצרים. ראיתי מישהו אומר מדהים שבהתחלה כתוב והיה לך לאות על ידיך בפסוק ת' והיה לך לאות על ידיך, נו, ולזיכרון בין עיניך. בסוף כתוב והיה לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך. בסדר? ולתותפות. תותפות זה כמה?
ארבע.
תותפות לומדים ארבע, תת ופת. חזר לומדים שתותפות זה ארבע וזיכרון זה כמה? לא יודע, אבל זה לא חייב להיות ארבע. זיכרון זה רק זיכרון. כמו זיכרון זה שעוד אין לי את הכל. נכון, יש לי רק זיכרון. אבל מי אמר לי שהזיכרון קשור לפני הראשני הדברים האלה נאמרו לפני, ביציאת מצרים. תקשיבו, מדהים. בפסוק של והגדת לבנך כתוב והגדת לך ביום ההוא למור בעבור זה עשה השם וצאתי ממצרים והיה לך לאות על ידך. ואחרי זה כתוב והיה כי שלך בנך מחר למור. ושם כתוב היו לתותפות. מחר יהיו ארבע. בינתיים יש שתיים. אז הארבע שנייה, אז הארבע שיופיע באמת כשכבר נגיע לשם, זה יהיה התותפות מלא. בינתיים יהיה רק זיכרון ומספיק. מה צריך בזיכרון? מה צריך בזיכרון? בזיכרון צריך לדעת שאתה יוצא ממצרים. כשאתה יוצא ממצרים, ממילא אתה מצליח לראות את היציאה, את היציאה מהעבדות, ואת השביטה, ואת ההגעה לשם. זה שתי הפרשיות האלה. השתי הפרשיות האלה הלכו איתנו גם במדבר. איזה הצטרפו אלינו, ארבע פרשיות, וזה כבר הופך להיות לתותפות שלהם. זה היסוד, זה היסוד. קדש לי והיה כי יביאך, זה היסוד של כל ה... של הכל. של הכל.
אולי זה גם שתי השלבים, היציאה ורק מחר, בכניסה לעצם.
נכון.
אז הבן חורי.
אז יהיה, אין החילמי. אין החילמי. זה קשור למה שאהרון שאל מקודם. הכניסה לארץ, במובן העמוק, זה ההגעה ל... זה ההגעה להכניסנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו בית המקדש, לחפר על כל הבנות. איי, 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 נו, איזה ואי שם דו אחד. ואי שם דעות ואי שם דעות ואי שם דעות